פרק ז', נכון? התחלנו פרק מסוגל?
אין עם הדף מקורות.
דף מקורות?
הרב אמר שיש משהו לסיים פה.
עוד לא סיימנו את הדף מקורות? כמדומני? בתן הזה רגעו? ואנשי בית שמש, כיוון שאלו את הארון, היה להם איתו את הבגדים שלהם להניחם על הפניהם, לא דיברנו על זה?
זה לא מעשה לבורות האחרונים.
מה?
לבורות מהתורה והחוץ.
על הענן. ואנשי בית שמש, כיוון שאלו את הארון, היה להם איתו את הבגדים שלהם להניחם על הפניהם, ולבואו ליפול לפני הארון שעה אחת או שתיים או שלוש, עד שהתכסה הארון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו, במה הוא היה מתכסה? בסדר, זה שאל להם ליטול את הבגדים שלהם ליפול לפנים, הכוונה שיש רגעים שדורשים ממך לשתוק פשוט. יש רגעים שדורשים ממך להתבטל. מעמדים כאלה גדולים בחיים, שכל מה שאתה עושה, יהיה תמיד קטן בעלוב. לא תמיד אתה קטן בעלוב, בגלל שאתה נפגש עם האינסוף, צריך להבין את זה, הנשמה חודרת את המחיים. וכשארון השם חודר מסדות פלשת, ושם השם מתגלה, אז אפשר להפסיק רגע עם הבדיחות, עם הפלפולים, עם המשחקים, עם השירים, ואפילו קצת שטויות שלנו, והמחזות שלנו, כתיבת השירים שלנו. פשוט לך דומיה תהילה, יש רגע כזה שפשוט אתה צריך לקחת את הבגדים ולשים על הפנים ליפול. כמה ליפול? זה לא רלוונטי. שעה, שעתיים, שלוש, שמונה שעות, אתה לא סופר, זה לא טקס. עכשיו אלוקים מדבר פה, וצריך לדעת, לתת לו לדבר, לא צריך לתת לו לזמור את ליווי, לא צריך לתת לו מחיאות כפיים. זה פרשנויות משנה. יש רגעים כאלה בעולם, הנה פרק ו' שלנו, שהשרות מחזירות את הארון לבית שמש. ופי תמת ואליהו, זה לא, מה שלא תעשו זה כלום, אתם הייתם צריכים להימחק, אלוקים מגלה משהו סגולי, סגולי, סגולי. כמו, אני יודע, בימינו זה השואה נניח. כל מה שתגיד, כל מה שתדבר, כל מה שתסביר, אתה לא מתחיל לגעת, אתה לא מתחיל לגרד. אין סיכוי שתתחיל להבין פה מה שקורה. לא תהיה לדבר. מה הוא אומר? לא יודע. אבל מול השואה, שותקים, מה הפירוש? עוסקים בזיכרון, מזכירים, פרשנויות והסברים. הסברים למה זה קרה, אני מתכוון, לא? את ההיסטוריה של זה. הסברים למה זה קרה. ומחסל את הכל, לנסות ליצור מזה התעוררות רגשית גרידה, כשזה לא... אלוקים עשה פה משהו, קודם כל, כולם צריכים לדעת שאלוקים עשה פה משהו. יש רגעים כאלה, מקווה שיהיו רגעים שמחים כאלה, שפשוט בימים האלה אתה צריך לשתוק, ואם אתה יודע נכון לשתוק, לשתוק לא מתוך בטלנות, לשתוק מתוך שאתה מקשיב למי שכן אומר, אתה לא רואים, אז הם היו צריכים ליפול לפני אהרון, ואז אהרון היה מתכסה. האם אהרון היה מתכסה, הכוונה, באופן פיזי, משהו ממשי היה מכסה אותו, או באופן רוחני, נפשי, אני לא כל כך היה לבד. העולם מתכסה במה אתה מתכסה, אז שם העולם, שם השם היה מתקדש במה אתה גם לעצמך. מה הכוונה? הכוונה הפשוטה, שאני חושב שסיימנו את הבשור שעבר, שהענן היה מכסה את הארון. דיברנו על הענן בפעם הקודמת. כי ענן זה משהו שמגיע, תמיד כשיש דברים קדושים מגיע ענן. למה מגיע ענן? איפה אנחנו רואים ענן? פה אנחנו רואים ענן. בהר סיני, השם כולו, נכון, הר סיני ירוד ענן.
בפועל
מועד מכסה אותו ענן, משה ואהרון בפנה, משמואל וקורא שמו, קוראים להשם ואהרון יענן, בעמוד ענן נדבר עליהם. יש עמוד ענן לפני ישראל מצרים. למה השם הולך לפני העם ביום בעמוד ענן? ענן הרי הוא דבר גשמי לחלוטין, ענן עשוי ממולקולות של מים וגרגירי אבק. אין בענן שום דבר רוחני לכאורה, נכון? אנחנו מתייחסים אל ענן כמשהו רוחני. כתוב שבאוהל של שרה, אמנו, היו שלושה ניסים, שלא קבע נאמר בשבת, והייתה ברכה בעיסה, והיה ענן קשור אל האוהל. מה הכוונה שהיה ענן קשור אל האוהל? אמרתי ילד שצייר, קשר ענן עם חבל והצמיד לאוהל. זה כנראה לא היה ככה. אני לא יודע איך לדמות את זה. אני מניח שאיפה ששרה לא גרה, בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בכל קו רוחב גיאוגרפי שלא הייתה, אז מי ששם לב ראה שבדיוק בשמיים מעליה, פחות או יותר יש איזה ענן קטן. בימות חורף לא שמו לב, יש עננים מעל כולנו. גם בימים בהירים מאוד מותר שתהיה איזה עננה קטנה לבנבנה. אבל למה קבוע? קשור זה לא זז, לא מתנתק. איפה ששרה נמצאת יש ענן, מה? המשמעות של נר שבת לא דלק מערב שבת לערב שבת, זה נס גדול, זה השראת שכינה, זה כמו בחנוכה. אצל שרה אימנו קבוע. ברכה בעיסה זה גם שפע כזה גדול של הקדושה דרך הגשמיות. אבל למה זה עוזר העניין הזה? בקיץ אתה אומר שזה עושה קצת צל אולי. לא אומר שבשבחו בנה לה יתרון למזגן שלה. אם אתם רוצים איזה יתרון אחר, אז למה זה חשוב שיהיה ענן? כי אנחנו יודעים שענן מבטא משהו קדוש כזה. ככה בהרגשה שלנו. בהרגשה שלנו ענן יוצא קדושה. למרות ששוב, בשכל, אין שום הבדל בין ענן לבין מה? לבין חתיכת בטון. למה אמרו מצרים לא הלך לפני המחנה עם חתיכת בטון? למה לא דנים? בטון בטון או כל מה שלא תרצו. ענן זה בתפיסה ילדותית גסה, אז חתיכת בטון היא משהו מוחשי מוצק, והענן הוא כזה ערפילי. אז אם אתה חושב שהקדושה היא ערפילית ולא באמת, אז תעתך עמוד ענן, אבל אנחנו לא חושבים, אני חושב שהקדושה היא הרבה יותר עוצמתית וחסונה וקיימת מאשר חומר בטון. ובאמת ראינו, גם בדף אני חושב צילמתי לכם נכון את זה שגם בחנוכת, אני לא יודע בדיוק מה צילמתי לכם, אבל אני מניח שגם בחנוכת המשכן בסוף ספר שמות וגם בחנוכת בית המקדש בספר מלכים, את שתי המקורות האלה, כן, זה הפסוקים שמסיימים את ספר שמות בצד ימין. כשמשה גומר להקים את החצר סביב המשכן המזבח ותן את מסע של החצר ויכל משה את המלאכה ואז ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד השם עלה את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם עלה את המשכן. הפסוק יוצר קישור הדוק בין ענן לבין כבוד השם. כבוד השם זה לא ענן, ענן זה משהו חילוני לחלוטין. אז מה זה כבוד השם שמופיע פה? רואים שכשכבוד השם מתגלה זה מתגלה דרך ענן. מה זה כבוד השם? כבוד השם זה בלבבות, כבוד השם זה בנפשות, כבוד השם זה התגלות אלוקים. מאוד, תמיד אלוקים מתגלה. גם עכשיו הוא מתגלה, בכל דבר זה גילים של אלוקים. אבל יש מקומות, רגעים שקוראים כבוד השם, זה שיאים מאוד מאוד גדולים של התגלות אלוקית, כמו בחנוכת המשכן. וכשזה קורה מגיע ענן. אוטומטית מגיע ענן. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן. ובעלות הענן מעל המשכן יסור מישראל בכל מסעיהם. אם לא יעלה הענן לא יסור דין אלתו. כי הענן אדוני על המשכן יומה ויש תהיה אליי לבוא אל עיני כל ישראל בכל מסעיהם. קבוע שוכן ענן על אוהל מועד קבוע. בלילה זה מתחלף אש. ואי אפשר להיכנס בכל השלטים כי יש שם ענן גם הכהן הגדול גם כיפורים נכון? כי בענן היא ראה לכפורת. וגם הפסוקים של מלאכים כששלמה המלך מסיימים להקים את בית המקדש והכהנים מביאים את ארון בית השם למקומו. אז מה קרה? ויהי, פסוק י"א, ויהי כיצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית אדוני ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת בני הענן כי מלא כבוד השם את בית השם. עוד פעם, הענן זה כבוד השם. אז למה כבוד השם מתגלה דווקא בענן? הקדוש ברוך הוא, ההתגלות, שוב, ההתגלות היא לא צריכה משהו מוחשי בשביל זה. משהו שמציף אותנו בהכרות האנושיות. כל האנשים ששם מתגשתים משהו מאוד גדול. אבל צריך להיות ענן גם. למה דווקא ענן? זה לא משהו מוחשי וזה נהיה דווקא ענן. מה זכה הענן מכל הדברים האחרים שמתגשים איתו? זה מה שאני חושב שאנחנו רוצים לדבר. אז הכותרת של הדף היא לקוחה מתוך התפילה של מוסף לראש שנה. אתה נגלית. הענקות שלך מי השמיים גלת עליהם בערפילי תואר. ערפל זה סוג של ענן. וערפילי תואר זה מושג שיש בו התנגשות פנימית. אין דבר כזה ערפילי תואר, זה מילים הפוכות. ערפל זה טשטוש. ותואר זה חדות. ערפל זה אי בהירות, ותואר זה בהירות מוחלטת. זה כאילו הטשטוש המדויק, נקרא את זה ככה, ערפילי תואר, נכון? יום שחרה בית המקדש נראה רקיע בטהרתו, טהרו של מזבח, שהכהן צריך לחטות עד שירות את הזהב, ולא משהו פחות יותר. המילה טהרה מופיעה תמיד בהקשר של דיוק, נקיות, זיהוי מוחלט, בהירות ובלות. אז מה זה ערפילי תורה? אני חושב שאת מערכת היחסים שלנו עם אלוקים אנחנו בונים בשלוש או בשלושה כיוונים עיקריים. זה אמונה, אנחנו מאמינים בהשם בלי אין כלום, ואת האמונה אנחנו מפתחים, מצליחים לקנות בתורת האמונה דרך היראה והאהבה. משום שאהבה זה התוכן החיובי של האמונה. האמונה מאפשרת לנו לאהוב את אלוקים. מה זה אהבה לאלוקים? אהבה לאלוקים זה מה מעניק לי הקשר לאלוקים. איך הקשר לאלוקים מגדל אותי, איך הוא נותן לי כוחות, איך הוא גורם לי ללכת בדרכיו. ככל שאתה אוהב משהו, אז אתה יותר ויותר מזדהה איתו. אז ככל שאדם יותר אוהב, אהבה זה חסד, נכון? אברהם אוהבים. אברהם אוהבים במובן שהאישיות של אברהם מראה לעולם כולו עד כמה אין סופיים הכוחות של אדם שדבוק באלוקים. עד כמה הוא הולך ונהיה, מגלה את עצמו כבן של אלוקים, כממשיך את הכוחות האלוקים לעולם. אבל בכל אהבה, יש איזו מגבלה חמורה שאנחנו אוהבים את השם. ואנחנו סופיים, כמה שאדם יהיה גדול ורם, בסופו של דבר הוא אדם שמוגבל בזמן ומקום. ולכן, זה תמיד יהיה חלקי, זה תמיד יהיה מצומצם. ולא רק זה, אפילו האמונה, כשהאמונה מתפגשת לנו רק דרך העבר, זאת אומרת רק דרך מה אתה כן מבין על אלוקים, אז כל מה שלא תבין על אלוקים, זה נורא יפה, אבל זה לא אלוקים. כי אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, זה לא רק לעיני הבשר, זה גם לתבניות השכל. כל מה שתסביר לי מה זה אלוקים, זה לא אלוקים. זה מה שאתה מבין על אלוקים, אבל זה לא אלוקים. ואם זה לא אלוקים, אם אתה נהיה צדיק יותר, אז אין בעיה בזה שאתה לא נהיה צדיק עוד יותר, אבל אתה צדיק. אבל אם אתה מאמין באלוקים, ומה שאתה מאמין בו זה לא אלוקים, זה הראשונה, אז אתה לא מאמין באלוקים, אתה מחובר למשהו אחר. אתה מאמין במשהו שההסברים שלך הם לא נכונים, אפילו ביחס לאמת האינסופית, הם טיפשיים אפילו. אז היראה היא זאת שבאה וגורמת לך לאהבה להיות מדויקת. מה זה היראה? היראה זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בפרטים פה. היראה זה קשר חיובי, היראה זה קשר ממשי, ביראה אתה באמת מתחבר למשהו. אבל ההתחברות הזאת היא לא מה כן, זאת אומרת אהבה זה איך אני מתחבר באופן חיובי, עשייתי לאלוקים, איך אני נהיה טוב יותר, איך אני גודל, איך אני מתקשר אליו, איך אני אוהב אותו, איך אני מבין יותר ויותר. היראה זה משהו משתק, היראה זה משהו שלילי, היראה גורם לך להכיר בעיקר מה זה יראה. דברים שאתה מפחד מהם זה דברים שאתה מכיר בפער הגדול, בעוצמה שלהם, בחוסר, אתה לא מפחד מדברים שהם חלשים מאוד ביחד, ככה אתה חושב. אתה מאוים רק מדברים שאתה חושב שאין להם, אין לך יכולת מספיק מבוססת לענות להם. אז יראה מאלוקים זה בעיקר לחבור בכל העוצמה את האפסיות שלנו מולו. יראה זה משהו שהרבה פעמים, אם תהיה רק יראה, זה משהו משתף, זה משהו נורא. זה משהו גורם לך לא לזוז ולא להאמין בעצמך, לא יכול. אתה בעיקר מרגיש שאתה לא ראוי ולא ברח ומי אתה וכמה שתיתן זה לא שווה כלום. היראה זה הבסיס, כי בלי יראה, האהבה תהיה חסרת משמעות. זה אהבה למשהו אחר, זה לא אהבה לאלוקים. כשהאמונה חיה גם דרך אהבה וגם דרך יראה, או גם דרך יראה וגם דרך אהבה, אז לאהבה יש מקום. אז לאהבה יש זכות קיום. כי אני מבין הרבה דברים אלוקים, אבל אני לא חושב שזה אלוקים. כי היראה שלי מבהירה לי כל הזמן שזה מה שאני מבין על אלוקים, וזה הבנות מאוד יפות וחשובות, אבל תמיד יש יותר. וכמה שאני אגדל וכמה שאני אגדל וכמה שאהבה שלי, כמה שאני אעשה יותר מצוות, יהיה מידות יותר מתוקנות, אביא לכם יותר תיקון עולם לחודש. עדיין, זה יהיה מצוין רק בגלל שמה שיש יראה שמזכירה לי, מזכירה לי בהנכחה ממשית. אני חווה את היראה הזאת. שזה עוד יותר גדול ועוד יותר ועוד יותר גדול. עבודת השם הגדולה היא יש תקופות של סור מרע, יש תקופות שאדם צריך לחזור בתשובה מכל מיני חברים, אבל העיקר זה ליצור איזה ויסות נכון, כמו שאנחנו קודם בראות תשובה, ויסות נכון בין היראה לבין האהבה. אני קורא ברש"י בפרק ו', כשאהרון השם בא לבית שמש, אז מה רש"י כותב שם? בפסוק י"ג, והם שמחו לראות. ובשמש קוצר צפתי פעם ובנשיאות עניהם ויראו את אהרון והם שמחו לראות. שמחו לראות, היו מסתכלים מאחו בלעודו, ובשמחתם נהגו בו קלות ראש, שלא היו מסתכלים בו באימה בדרך כלל. רש"י מסביר שכל הבעיה הייתה שמחה בלי אימה. שמחה בלי אימה בדרך כלל. שמחה בלי אימה, מביאה קלות ראש. גם הראש הוא כבד מאוד. אבל כל עוד אין בו אימה, אימה ביטוי הרבה יותר חריף נראה. אימה משהו באמת משתק. ואתה. ובעצם זה לא מילים, סיסמאות, יראה ואדם, זה משתנה מאדם לאדם, מרגע לרגע, מדור לדור. אצלם זה דור, אנחנו ככה מסתכלים, שבאמת זה דור שהייתה בו הרבה 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 אהבת השם, אהבת השם במובן של דור ענק, קבוצה גדולה של אנשים שהצליחה לשנות את העולם, והצליחה לגאול את ישראל, והצליחה להרומם את ישראל, והצליחה לצליח את השישים. היה לה יתרונות אדירים ביכולת שלה לרומם את המציאות, אבל אימה בדרך כבוד, אימה בדרך כבוד לזה שהתובנות שלכם וההבנות שלכם, כמה שהם גדולים, עדיין יש נהן ארוך יותר. זאת אומרת, זה לא רק הרגע הספציפי הזה שמשמש לא הניחו את הפנים. מול אלוקים חייב להיות ענן, זה מה שמתכוון. הפגישה הכי אמיתית עם אלוקים זה פגישה של ענן, כי בענן זה משהו מוחשי שמממש לי בחוויה שלי בדיוק את המפגש עם אלוקים. מצד אחד אתה רואה אותו, אתה לא יכול לראות אותו. ומצד שני, הוא מטושטש. המפגש של אלוקים הוא מאוד חי, מאוד עוצמתי, מאוד חד, מאוד טהור, אבל הוא מפגש מטושטש. הוא מפגש מטושטש לא בגלל שאני בערך וכן מה אם לא מה. הוא ממש. אלוקים זה משהו שהוא מאוד מאוד חי ומאוד לא חי. הוא מאוד חי לי באהבה. ומאוד גדול אם אני בעירה. אז ברגעים הגדולים, כן, דיאנה, בטח. נכון שענן זה משהו חיצוני, אבל זה משהו חיצוני שמבטא בצורה מדויקת את העולם הפנימי, את מערכת היחסים הנכונה שצריכה להיווצר מלוקים. אנשי בית שם, כיוון שראו את הארון, מה הם צריכים לעשות? היו צריכים להבין שקורה פה משהו גדול מהם. תבינו, היו צריכים להבין שכמה שהם היו גדולים, הם עכשיו צריכים לגדול לקומה חדשה יותר. תשתקו, כשאתם שותקים, אתם חושבים ועושים חשבון נפש, ומבררים ושואלים את עצמכם איפה אנחנו הולכים לגדול עוד יותר. אבל הם לא עשו את זה, הם יצאו למלחמה. יצאו למלחמה זה דוגמה לזה שאנחנו צודקים ואנחנו טובים, ואנחנו יודעים מה אלוקים רוצה, אז נלחם בכל הכוח, לא בשבילנו, בשבילו הם באמת נלחמו בשבילו, ובזה הם השמידו את עצמם. אז אני לא יודע אם הם באמת צריכים לחסות את הראש ולחכות שעתיים שלוש, אבל צריך עכשיו לפתוח תהליך ארוך כשמשהו לא מסתדר. כשמשהו לא מסתדר, אם יש לי יצר הרע ועשיתי עבירות לא מסתדר, ברוך השם. אבל אם יש לי יצר הטוב, כולם עושים דברים טובים, כולם מבינים מה השם רוצה, ופתאום משהו קורס לחלוטין, כמו פה. כמו שקורה בחיים לצערנו הרב. אז אני צריך לשאול את עצמי, איפה אני? מה אלוקים רוצה? והתשובה היא לא ללכת למישהו שעכשיו אין תשובה. התשובה היא לחסות את הפנים, ליפול, לשתוק, לשתוק. לפני שנותנים תשובה, שותקים. זוכרים את המדרש הזה בשבת א', פרק א', שכתוב שמעשה בתלמיד חכם שמת בחצי ימיו. נטלה אשתו את התפילין והייתה הולכת ומחזרת בבתי כנסיות ושואלת, תמיד נשאר בכנסת בעלי שקרא הרבה ושבעה שנה, ושיש תלמידי חכמים הרבה, מדוע מת בחצי ימיו? ולא היה אדם שענה לה מעולם, עד שהיא באה לפני אליהו הנביא, ואליהו הנביא, גם בתנ"ך, אליהו הנביא מסביר לה, וזה כבר סוגיה אחרת. אז הרב מסביר שם בעינייה, שמה זה הסיפור הזה? נטלה את התפילין, חזרה, ולא האדם מחזיר תשובה מעולם. הרעיון הרב אומר, רעיון שאנחנו פגשים אותו בכם הרבה, שכשיש תשובה חדשה, אתה קודם כל צריך להקשיב לשאלה. תקשיב לשאלה, תבין את השאלה. תתעמק בשאלה, תן לשאלה להכאיב לך, תן לשאלה, כמו בגמרא. בגמרא אתה יכול לקרוא איזה תירוץ טוב של האחרונה, אתה לא תבין אותו אם לא השתגעת וניסית להביא את הגמרא לבד. וניסית לראות שבכל הכיוונים יש סתירה בין הגמרא. והראשונים לא מצליחים לדבר על זה. אם אתה חופר, יושב, קורא לבד, מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואיך השבוע שלם, לא התקדמת בגמרא, אתה פשוט נכשלת מכל הכיוון. ואז אתה רואה את התירוץ של הגמרא, אז אתה מביא את הגמרא. זאת אומרת, אני מבין למה הגמרא הזה אמרתי, כי כל המסירות אחרת להסביר בסוגיה הם קורסים אל מול קשרים לוגיים. עכשיו אני מבין מה הגמרא אמר, אם אתה לא מבין את הקשרים, אתה קורא את הגמרא, הגמרא הסביר ככה. הוא הסביר ככה, אז אתה זורק, יודע, שנייה, אחרי אתם מדקלם את התירוץ של הגמרא, אבל זה הגיעה אחרת לגמרי. יש שאלות כאלה שאתם רוצים שנשאל את עצמם, לא כל דבר, צריך לתת תשובה בזבן, יש תקופות כאלה, צריך להיות ארוך, תשתקו, תפילו את הראש, תפילו את הראש, אני אומר, ויזואלי, צריכים להפיל את הראש. הם צריכים להרגיש שקורה פה משהו גדול מהם, אלוקים עושה פה משהו. אז תן לענן, גם אם זה ענן פיזי, וגם תן לענן לחסות הלב. תגיד לי, והם לא יודע, מה יש? מותר להגיד לו, אם אתה לא יודע. הוא לא יודע שמה, אם אתה אדם בדול, שנלחם עליהם, וגם כשאתה לא יודע, יש הרבה דברים שאתה כן יודע, לא רק אתה לא יודע, אנחנו לא פלורליסטים עכשיו, הכל שום דבר, אולי, אולי. להגיד אולי זה להגיד, לא שאני לא יודע, אלא להגיד אין אמת. אנחנו לא בטח שיש אמת. אבל מישהו להגיע, אני מתחלק גדול מהמחלוקות, מהכאבים הגדולים בתנועה, שמישהו מחליט באופן אימא, איזו קושיות הרציונות, אז ציונות, יש קושיות הזה, אז זה לא. שזה קושיות, נכון, שיש קושיות, רגע, אז מה? דברים מורכבים צריך לגדול, בשביל, לא בגלל שאתה לא גדול, אתה גדול, אבל יש פה דברים שהם גדולים ואלוקיים וקשים מדי. אז היינו צריכים לחכות לענן, והענן הזה היה מלווה אותם, אבל הם לא חיכו. הם לא חיכו, או שהם לא עשו באופן פיזי, או שהם יצאו למלחמה, או שהם תלמו מי, ממה שלא מסתדר להם. כשהם תלמים מה שלא מסתדר, אז לא מסתדר. אז זה נגמר באופן עצוב. איך זה נגמר? שאנשי בית שמש מבינים עכשיו, שמי יוכל לעמוד לפני השם יוקים את הדוש הזה, מי לאן להם? אז הם שולחים את קריית יר מחפשים כהנים, קחו אותו אליכם, העלו אותו אליכם. ואני פרק ז' פסוק ב', בסדר? ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל לפני השם. פסוק מאוד קל להבין אותו בפשט. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים והיו 20 שנה. מה פירוש המילים וירבו הימים? 20 שנה זה הרבה? זה הרבה 20 שנה? הרבה מה? הרבה שנים, הרבה, אני מתכוון שהרבה זה תמיד מילה יחסית, אין דבר כזה הרבה עולות. 1,000 זה הרבה, 3 זה הרבה. הגמרא אומרת ימים 2, רבים 3. הגמרא אומרת רבים לשון צער, וישחי יזור זוב דמה ימים רבים. רבים לשון צער. למה רבים לשון צער? כי זה בחוויה. בחוויה, השיעור הזה לוקח הרבה זמן, או קצת זמן, זה תלוי. כמה הוא משעמם אתכם, או כמה הוא מעניין אתכם. יכול להיות שהוא יותר צעם, ככה השיעור הזה יעבור יותר לאט. יש לי בשורה רעה למי שהשיעור הזה לא מעניין אותו, שזה לא יעבור מהר. תחתכו כבר עכשיו אם אתם רוצים. ויש לי בשורה רעה למי שהשיעור כן מעניין אותו, שהוא יגמר מהר כנראה. ככה זה עובד בחיים. מה זה הרבה, הרבה ימים, הרבה? 20 שנה זה הרבה. ביחס למה? תן לי אינדיקציה. ביחס למה? ביחס להפסקת צהריים זה הרבה 20 שנה הפסקת צהריים. ביחס לחיים של בן אדם זה קצת מאוד 20 שנה. מה זה וירבו הימים? כתוב וירבו הימים ויהיו 20 שנה. ויהיו 20 שנה. יש פה איזה ביטוי שהוא סובייקטיבי, נכון? וירבו הימים אצל עם ישראל. אמרו 20 שנה. לא, אבל עם ישראל זה לקח זמן, זה היה קשה. זה שנים קשות. זה הרבה ימים, הרבה ימים. כל ימים, אין לך כוח בשבילו. אתה מחכה שזה יתגמר כבר. זה תהליך וארוך. שאתם יודעים, לפעמים אתם נוסעים, בכביש 6 אפשר להרגיש את זה, נכון? לפעמים אתה נוסע קילומטר ועוד קילומטר, הכל נראה אותו דבר. ואין אקשן, ולא מתחלפים יישובים, ולא קורים דברים, עוד. ולפעמים אתה נוסע במקומות שהנוף מתחלף לך כל רגע, אפשר גם בהיסטוריה רואים, יש תקופות כאלה בהיסטוריה שנראות כביכול, כאילו מנומנמות כאלה, כאילו הכל אותו דבר, כאילו, ופתאום יש איזה רצף אירועים אדיר שמשנע את הכל, מזיז את הכל, מלא אנרגיות. דרמטיות כזאת. פה בפסוק, בפרק ז' פסוק ב', זה, עד עכשיו זה היה ככה. מתחילת ספר שמואל עד פרק ז' פסוק א', הכל היה אקסטאזי והכל כמו, הכל בכל, הכל כמו, הכל כמו, ויכוחים, מלחמות והצלחות. ופתאום זה קיבלנו איזה מכה נוראית כזו בחורבן שילה, ועכשיו זה הולך לאט. האם זה 20 שנה לפי הפשט, חז"ל אומרים שלא ככה, זה משהו אחר בדיוק, אבל כן, בכוונה כתוב פסוק 20 שנה, זה לאט. זה תהליכים קשים שאין בהם שיאים ואין בהם הצלחות. מה קורה ב-20 שנה האלה? והינהו כל בית ישראל אחרי השם. פשר המילה והינהו אומר מרש"י שיש 3 פשרים, 3 הסברויות, הסברים למילה והינהו. והינהו אומר רש"י על פירוש ראשון לשון המשכה הוא. המשכה זה משהו מאוד פנימי, משהו מאוד אינטימי. אני חש משיכה למשהו. אחד מושך אותו. הלכה, אחד מושך אותו תנ"ך. בהרבה תחומים בחיים, אדם חש משיכה, משהו פנימי מאוד. אי אפשר להגיד לי תימשך, לא יודעים איזה תקודות, זה משהו מהמעלה. פירוש שני אומר משהו, אפשר לנחם, לנחם חברו, והינהו לשון יללה, כמו ונהי, נהייה. אז הם נמשכו אחרי השם, והם גם מייללים אחרי השם. זה לא כך נעים, אבל רש"י אומר, התאבלו על מעשי העין הרעים בשבוע אחרי השם. פירוש ראשי אומר רש"י, והינהו כמו והתאספו. והתאספו, אז מה זה והינהו? רש"י הביא 3 פירושים. אמר רש"י, צריך לפתוח פה מילון, מה לפי דעת רש"י הפשט? כנראה שרש"י חושב ששלושת הפירושים יחד צריך לצרף אותם בשביל להבין טוב את הפסוק. מה שקורה ב-20 שנה האלה שכל בית ישראל נוהים אחרי השם. נוהים אחרי השם זה תהליך פנימי של הימשכות אחרי השם, תהליך לא קל, תהליך מלא כאב, תהליך מלא מיללה, נהי, נהיה, לא תמיד צריך להגיד את זה בכל. אבל זה לא, איך אומרים, זה לא אורות, משתמשים בביטוי הזה היום כדי לדבר, זה התרגשות גדולה. אין שם אורות. יש שם הימשכות, אבל עם הרבה כאב, המון כאב. ומה, מהציין השלישי של העניין הוא שאתה לא עושה את זה לבד. זו תופעה כללית שקורית בעם ישראל. תראו, את הפסוק הזה יכול רק נביא לכתוב. כי חוץ מדברי אף אחד לא יודע. מה, זאת אומרת, זה לא עיני הבשר אורות את פסוק ב'. בואו תקראו את פסוק ג' ד' ותראו מה עיני הבשר אורות. פסוק ג' ד', שמואל אוסף אותם אחרי 20 שנה, ונותן להם איזו גערה קטנה. הוא אומר להם, אם בכל לבבכם אתם שווים על השם, אז יאללה. אסירו את אלוהי הנחם תוכן והשטרות, ואכינו לבכם על השם, עבדו לבדו, צריכים להיות מתנשתים. ובני ישראל מסירים את הבעלים ואת ההשטרות ואת השם לבדו. זאת אומרת שכל ה-20 שנים האלה היה להם בעלים והשטרות. הם עבדו עבודה זרה. לעבוד עבודה זרה, אין אף מצווה שהיא קלה, אבל יש מצוות שאתה יכול להיות בחור ישיבה שלא עלינו. יש עבירות שבחור ישיבה יש מצב שהוא עשה? לא זוכרים כזה דבר. טוב, ברוך השם, בואו נדמיין. יש עבירות, עבירות חמורות, בסדר? יכול להיות שבחור ישיבה חס וחלילה אמר לשונה. זה חמור מאוד לשונה, אבל זה יכול להיות לצערי הרב. הוא בחור טוב, אידיאליסט, באמת, 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 היה לו איזה כשל, יצא הרע, נפל, אמר לשונה. אבל עבודה זרה זה לא ככה. עבודה זרה זה כמו בחור ישיבה שלפעמים הוא, יש לו משבר, הוא שודד בנק. לא, מה, משבר בסדר, יצא מזה. לפעמים הוא שוד מזוין במרכז בתל אביב, רק כמה פקידים, בסדר, נאמר. לשון הרע זה גם כמו שפיכות דמים, נכון? בלי לזלזל כהוא זה בלשון הרע. אני מתאר שעבודה זרה זה לא רק אחד מג' בעבירות שיעבדו בלב, עבודה זרה זה פסיכוזה, זה זרם תרבותי, רוחני, נפשי, יצרי כזה שסוחף אותך, עבודה זרה זה פרעות. יצרית נוראית, זה לא... בהפסקת צהריים הוא ניגש להקטיר משהו לאיזה אליל. בעלים והשטרות זה השתעבדות נפשית עמוקה מאוד עליהם, וזה מנווה בגל של פרעות יצרית אחרת לגמרי. זה תמיד היה בא ביחד בחגיגה, זה לא... הוא פרופסור לפיזיקה והוא חובב גולף והוא חובב משחקי קלפים. זה לא ככה, זה מגדיר אותך, זה עושה אותך. אז מתברר שפסוק ג' ד' בפועל, עם ישראל הוא עם הבעלים והשטרות. וזה עבודות זרות עמוקות מאוד, חיצוניות מאוד, רחוקות, של אמן אחר. זאת אומרת, מי שרואה את פסוק ג' ב', אם עיתונאי היה מנסה לתאר פסוק ב', הדבר האחרון שהוא היה עושה זה שבני ישראל נהו אחרי השם. כי לא רואים את הנהייה הזאת, כי זה תהליך אינטימי, פנימי. תראו, במילה הזאת, ואינם כל בית ישראל זה מילה אחת ש... משפט קצר שהרבי כותב וזה עוטף בתוכו מיליוני אנשים במשך 20 שנה, לא רק מיליוני אנשים, כל מיליון באופן אישי עוברים עליו הרבה תקופות, הרבה חוויות, הרבה שערות, הרבה עליות, הרבה ירידות. לקרוא לכל זה נהיה אחרי השם, מי יודע? הרבי מסתכל על ברסלם, עיתונאי מסתכל על ברסלם, הוא אומר, הם עובדי עבודה זרה, הם כאלה, ולפעמים יש עליות, ולפעמים יש ירידות, והאדום הזה על הפנים. תבינו, זה עבודה זרה אחרי מה? אחרי מעלי. אלי ניקה את עם ישראל מעבודה זרה, אלי גרם לכולם להיות מאוחדים סביב משכן שילה. לא הייתה. האמינו בהשם. הנפילה הזאת של חורבן שילה ושל המוות של כל כך הרבה תלמידי החיים גרמה למכה קשה. זה שבר דתי עמוק מאוד. חלה הידרדרות דתית. אנשים יהיו רחוקים מתורה ומצוות, אנשים חשו אכזבה עמוקה. זה שבר שהוא לא פשוט בכלל, זה שבר מסובך מאוד, זה שבר ששוב הנביא לא עוסק בתיאור ברמה העיתונאית, במתינת עובדות שמסביעות את הסכנות שלנו. ברור, זה תחשבו שאנחנו יכולים לעשות כמובן. מאיפה יש כל כך הרבה עבודה זרה? כי ואינם אחרי השם זה לא, אנשים הרגישו זעם וחרון ואלבון וייאוש ואין מה לעשות ואין מי לדבר. ואבוד והתורה, כמה שהדור הזה הצדיק, הכל התרסק. בסדר, אנחנו מסבירים את שירת הפרות, הם לא בדיוק היו שם בעסק הזה. והבינו ולמדו. לא כולם היו, היה להם את התנאים שיסבירו להם מה בדיוק המשמעות של שירת הפירות. ויש הרגשה של חולשה, ואני בהשתאות זה... שחיקה כזאת, איטית, איטית, שאין להם מה לעשות, ואי אפשר לחיות בעולם הזה לא להתעסק, לא, לא, לא להתעסק בזה. והנביא אומר לו, חבר, אני יודע לסכם את המהלכים שעוברים על מיליוני אנשים, הם גם לא ידעו שהם יתאספו, בעיניו זה יתאספו, הם לא יודעים, כל אחד חושב זרק בתוכו, הוא עובד עבודה זרה, אבל בתוך תוכו הוא נמשך להשם, לכן זה כואב. זה עבודה איטית, אפשר לעבוד ברעש, צמצום, זה חשוב לפעמים בעבודת השם לבוא בעוצמות מאוד מאוד גדולות. אני סיימתי את זה. ועל... אבל פה חלק גדול, אתם יודעים, בית מדרש הוא. בית מדרש זה באירוע ימים, בית מדרש זה עוד יום. איזה עוד יום? עד שיום אחד לפעמים עובר, לוקחים כמה שנים. זה עוד דקה ועוד דקה ועוד מאבק ועוד מלחמה ועוד בירור ועוד התקדמות. ואין פה קפיצות, וכל פעם, כל דקה אתה מצליח ללמוד רק דקה אחת. אתה לא יכול להכניס את כל השעס ברבע שעה, זה לא עובד. זו צמיחה מאוד מאוד איטית ועקשנית. ואתה לא יודע מה קורה, אבל הנביא יודע, והנביא גם יודע לדבר ברגע הנכון. לדבר ברגע הנכון. אם הוא היה אומר, הוא אומר לה, אם בכל המלחמה אתם שווים לשם, זו חיכה 20 שנה. אם בכל המלחמה אתם שווים לשם, אז יאללה, הגיע הזמן. הוא לא אומר להם אתם שווים לשם. הוא אומר, זה ברור לכם, אחרי 20 שנה זה כבר ברור לכם, אז להגיד דברים ברגע הנכון, אם אתה אומר דברים סתם כמו תוכחת מוסר, סתם נוזף באנשים, סתם צועק היום, סתם אומר את הדברים לפני שהם הבשילו, לפני שבאמת הרגע הנכון מבחינת כל מהלכי הנפש להתקדם לצד הזה קדימה, אז הנביא, שמואל הנביא יודע להגיד להם את זה. קדימה, תצעדו, זה לא קרה לבד, ידידיי, זה בכלל לא קרה לבד. כי רש"י מסביר שם פסוק ב', ככה רש"י מתחיל. איפה רש"י? וינהו כל בית ישראל אחר השם, אומר רש"י, על ידי שמואל שהיה מחזר מעיר לעיר ושופטיו וכוחתם. זה הפסוקים שמסיימים את הפרק. שמואל פה מסתתר, לא מוזכר בשמו, עד פסוק ג', הוא נמצא מאוד מאוד נוכח בפסוק ב'. הוא עובד עבודה קשה, זה לא פשוט, לא תמיד יש לו הצלחות, הוא מחכה 20 שנה. עד שאחרי 20 שנה, או אחרי פרק הזמן, לפי הדרש של חז"ל, שהוא פחות מ-20 שנה, אז הוא יודע להגיד להם, סוסו. התהליכים האלה, הוא נתן להם לקצב שלהם לצמוח, כי זה משהו אמיתי, משהו אמיתי שצומח מתוקם. וכשזה קרה, בסוף פסוק ד', אז אפשר לזוז. ויאמר שמואל, קמצו את כל ישראל למצפת ותפלל בעד כל השם, וקמצו המצפת וישאבו מים וישפכו לפני השם. מה זה לשאוב מים ולשפוך לפני השם? זה לא בעיה לשפוך מים לפני השם. לפני השם, איפה זה לפני השם? יש מקום כזה שזה השם וזה לפני המקום הזה? השם בתחושה שלהם, זה לפני השם, חיי השם יעמדו לפני השם, השם זה כמו שנביא אומר, חיי השם שאמרתי לפניו, כך אומר נביאו, אני אבא שאני מתאום את הדברים בלי. לעמוד לפני השם, כי מלפני השם הוא בורח, כך הוא אומר, לפני השם זה מדרגת חיים. התחושה שלהם שהם נמצאים לפני השם, השם בלבבות שלהם השם נמצא, הם שופכים לפניו מים. מה זה שפכו לפניו מים? יונתן מתרגם, הושפיכו לבעון בטיוב תקמי הקדם. נשפך להם הלב, מה זה לב נשפך? לב נשפך זה לב שמאבד את כל הפרינציפים שלו וכל העקרונות שלו וכל הדברים שלו מוכן לוותר עליהם. אבל הוא לא סתם עושה את זה, הוא עושה את זה לפני השם, הוא עושה את זה כל מפגש של פתיחות, ענווה, הגשמה, מוכנות להשתנות, לצמוח, לגדול. רש"י אומר, אינו אלא סימן הכנעה, הרי אנו לפניך כמים עלינו נשפכים. יש הרבה אנשים בלי ביטחון עצמי שמוכנים לבטל את העקרונות שם, כאלה עקרונות, אבל פה לא מדובר בכאלה, מדובר באנשי איכות, באנשי מופת, שבאמת בנו הרבה ועשו הרבה, והם אלה שמוכנים להיפתח לקראת מדרגה גדולה יותר. אז מה עושה שמואל עוד פעם? וישפוט שמואל בני ישראל במצפה, רש"י אומר שהוא לא הנהיג אותם, אלא בין איש לרעהו, על הסכם המון שביניהם או על הסכם המון, שמואל לוקח אותם לפרטים הקטנים עכשיו, אתם חוזרים לתשובה בגדול, אז יאללה, תורידו את זה לשטח, כמו שהם רוצים מהם את העבודה הזרה. אנחנו דורש מהם ביטוי מעשי לזה שאתם צדיקים. וכשזה קורה, אז מתחולת מלחמה נגד פלישתים באים למלחמה נגד ישראל, ועם ישראל מנצח במלחמה הזאת. ובעצם, ויקנו פלישתים, זה לוקח עד אבן העזר, אתם זוכרים איפה אבן העזר הופיע? בפרק ד' פסוק א', שם כתוב שבני ישראל יוצאים מלחמה נגד פלישתים. אז בני ישראל חנו באבן העזר, ופלישתים חנו באפק. זה מתברר שאז בני ישראל חנו במקום שעוד לא היה לו שם, עוד לא קראו לו אבן העזר. אבן העזר רק בפרק ז' יקראו לו ככה פה. אבל זה בעצם סוגר איזה מהלך של פרטים שמתחיל ככה אתם זוכרים פרק ד' מתחיל, וידבר שמואל לכל ישראל, וזה מתחיל בנפילה גדולה, ופה מגיע לתיקון, ויקנאו הפלישתים, ולא יאספו עוד לבוא. ואת כל הערים הציל ישראל מיד פלישתים. עד סוף פסוק י"ד. סוף פסוק י"ד זה בעצם התיקון הגדול של החטא של המלחמה. אז שמואל מוליך את כל המהלך הזה, שמואל הנביא שלנו. אני אנסה לומר שספר שמואל מתחיל בעקרות של חנה, בהתמודדות שלנו מהעקרות, של ההתמודדות שלנו בשני שנים. שלב אחד, כמה זמן חנה הייתה עקרה, אתם זוכרים? חנה הייתה עקרה כמעט 20 שנה ככה ממשהו. 19.5 שנים עד שנפקדה, זאת אומרת עד שהתחיל ההיריון, והלידה הייתה אחרי 20 שנה, שזה 20 שנה שממש מקבילות ל-20 שנים שלנו פה, בפרק ז' פסוק ב'. פסוק ב', למרות זה צריך לפסוק א', המדפיס, עבד פה לא חכם כשהוא נתן את פסוק ז' לפרק, את פסוק א' לפרק ז', הוא היה צריך לתת אותו לפרק ו', אותו פסוק אחרון. כך גם לפי פרשיות. חנה עברה תהליך עקרות. עקרות זה משהו שאתה חושב שהוא צריך להגיע, איזה משהו שצריך להימשך, משהו שצריך להגיע, ולבוא, ואיכשהו זה תקוע, איכשהו זה לא זז. חנה עברה את זה, ושנים רבות היא ניסתה להשלים עם זה. היא ניסתה להיות יותר צדיקה, היא ניסתה לקבל את דבר השם באהבה, והיא לא הצליחה, והיא כן הצליחה, אבל הצליחה מקרים מאוד כבדים, והיא חשבה שאת המחירים האלה היא צריכה לשלם. אבל הפרק הזה שלנו מתאר איך חנה עושה איזה מין תיקון עליון כזה, איך חנה אומרת, זה לא נכון. זה לא נכון, זה שאני רוצה בן, זה בגלל שאלוקים רוצה בן. זה שאני תקועה, כי היא צריכה באמת קומת חיים חדשה לצמוח מתוכי, ההבנה שאלוקים מתגלה אליי מתוכי. לא כל אחד יכול להגיד את זה כמו חנה, אבל חנה ודאי יכולה להגיד את זה. וברגע שהיא אומרת את זה, אז יכול להיות שגם אחרים צריכים להגיד את זה. חנה גואלת את העקרות שלה, קודם כל את העקרות הרוחנית שלה, אפשר לקרוא את הסתימה, את הפלונטר הרוחני, מתוך כך היא מצליחה להופיע את הנשמה של עם ישראל. ואז היא מולידה בן, שבעצם דרך הבן הזה, כל העם עובר בדיוק אותו תהליך, תהליך של עקרות. תהליך של עקרות שמתבקש משהו מאוד מאוד חדש לצמוח ולהתחיל. זה נבואה ומלוכה, ועונה במקדש. ועם ישראל תקוע, שוב, גם חנה הייתה גדולה, והיא הייתה מותרת של מדינה תקוע. אבל עם ישראל מדבר את כל הסיבוכים האלה, וכשעם ישראל, כמו שחנה שילמה מחירים כבדים מאוד על העקרות שלה, והעקרות זו מילה קשה, אז ככה נזכר, התבוסות האלה זה עקרות לאומית, עקרות ממלכתית, כללית כזאת, ושמואל מוליך אותנו לקראת גאולה, לקראת פקידה מהעקרות הזאת. פרק ז' בעצם זה פרק ששמואל מעביר איתו את כל עם ישראל, את התהליך שאימא שלו עשתה, האמון של אימא שלו בעצמה, זה האמון של שמואל, בעם ישראל, ואחרי אתם שמים לב ששמואל מחדש פה בפסוק ט' איזו הלכה מאוד מאוד גדולה, ועיקר שמואל תלך על המחד, ועלה אולי כליל להשם. מה ההלכה הגדולה שהתחדשה פה בפסוק ט'? ששמואל אומר שאין יותר משכן שילו. מה פירוש? האויב חיסל את משכן שילו, כן, הוא חיסל אותו פיזית. בית המקדש חיסל אותו פיזית, הקדושה שבית המקדש נמצאת, לכן אנחנו לא יכולים להכיר קורונה בחברון. הפלישתים עשו משכן שילו, שמואל פה בפרק ז' פסוק ט' מודיע שלמכינה רוחנית אין יותר משכן שילו. הוא מתיר את הבמות, מכאן ואילך עד שיבנה בית המקדש בירושלים, הבמות מותרות. הוא מקריב קורבן מחוץ לשילה, זה פסק הלכה לכתחילה. אין יותר משכן שילה, אין. למה שהוא לא רוצה שיהיה משכן שילה? למה? אז בואו נראה את הפסוקים האחרונים, ככה הכנה קטנטנה, לקראת הימים שלנו. יש לי עוד כמה דקות, אני בלי שעון. כמה?
עשר.
מספיק. וישפוט שמואל בישראל כהן מחייו. מה זה וישפוט שמואל בישראל כהן מחייו? והלך מדי שנה בשנה, חזן מבינים מהבינים האלה, שכל שנה שמואל עושה סיבוב בכל ערי ישראל, בכל ישובי ישראל. יש לו איזה קרום, קרבן כזה שלו, שהוא נה איתו, במקום, מקום לא מספיק יותר מדי הזמן בכל מקום, אבל אין מקום בישראל שהוא לא זוכר להתפגש עם שמואל פעם בשנה. הוא מעביר שם שיעורים, נותן עצות, עושה כינוסים אולי, תפילות גדולות, נותן הדרכות, מתקן את מה שצריך לתקן, ומשיך לעיר הבא. הוא עושה את זה בכל מקום, והלך שופט סתם, והלך מדי שנה ושנה להתדלג על פסוק הזין, ותשובתו רמתה, כי שם ביתו. שם ביתו, הוא חזר, רשי גם יגיד את זה? לא, אבל חזר אמרו את זה, בכל מקום, שכל מקום שהלך, ביתו עמו. שם ביתו, נערדת מביא את המדרש הזה, נותן זין בדרכות, בכל מקום שהולך ביתו עמו. כלומר, מסביר לך שלא היה נהנה מאדם אלא משלו. שם, בכל מקום שהוא שם הבית שלו. זאת אומרת, יש לשמואל איזה עיקרון מאוד 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 מרכזי, שמה? שלא לקחת כסף מאף אחד. עיקרון שהוא לא מוכן לתת עליו. הוא לא מוכן לקבל כלום, הוא לא מתארח בבית של אף אחד. הוא יש לו את האוהב שלו, את הקרמה שלו, אין לי מושג איך את העגלה שלו, והוא לוקח בפרק י"ב, בנאום של פרידה של שמואל מעם ישראל, בפסוק פרק י' בפסוקים האלה אומר שמואל עם ישראל, הנני ענובי נגד אדוני כנגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, את מי ישקתי, את מי רצותי, מיד מי לקחתי חופר ועלים עיניים בו ואשיב לכם. ועם ישראל הוא נוהג כולו לא אשקתם ולא רצותם, שזה יותר פשוט, אבל לא לקחת מיד איש מאומה. שמואל בחיים שלו לא לקח מיד איש מאומה, זה לא כך פייר, מכיוון שהוא בא למעננו, לפחות תוצאות, לפחות הרוח. מה, למה הוא לא בבית? כי הוא בא בשבילי. כל יישוב יישוב, בטח, מה זה השתוקק להרק את שמואל חשבונו? שמואל לא הסכים. אז בואו נראה את מה שעולה פה מהדמות של שמואל. שמואל מחזיק את קורבן, משכן שילה, בעצם אומר שכל אחד יכול להקריב קורבן חצר שלו. במשכן שילה, עם ישראל עלה לרגל. שמואל מפסיק את העלייה לרגל. ומה הוא עושה במקום זה? איך עם ישראל נפגש עם הקודש במקום שעם ישראל עלה לרגל? הקודש עולה אליו. מכירים מה רוצה את הרב יבוא אליו? מכירים את המשפט הזה? שמעתם על זה פעם? איפה שמעתם על זה? יפתח אולי, כן, אבל שמואל לא שמע על המשפט הזה. בחיים שלו לא שמע. שמואל עולה לרגל לעם ישראל, במקום שעם ישראל יעלה לרגל אל המקדש, המשכן, אין משכן, ואני עולה אליכם. במשכן שלו אתם זוכרים שהכהנים לקחו את מה שמגיע אליהם חווה הזמן, לקחו גם בכוח, לקחו את מה שהיה עליה מזלג, שלוש שיניים מן הפרור, בכוח הם לקחו. שמואל לא רק לא לוקח מה שמגיע לו, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן. למה הוא לא מוכן שיתנו לו? כי הוא רואה זכות אדירה, הוא הופך את הכל, נכון? הוא אומר, לא שהקודש, לא שאתם תתבטלו לקודש, אלא הקודש יתבטל אליכם, אי אפשר להגיד כזה דבר. הקודש, אתם, כשהוא עולה אליי הבית, תארו לכם שגדול הדור הצדיק בדמות של ישראל, מגיע אליך הביתה, בא לשמוע מה קורה, איך אפשר לעזור, איך אפשר לסייע. מה זה אומר לך? זה דברים מאוד פשוטים. זה שאתה עולה לבקר גדול הדור, אתה בדרך כלל מזכנים. זה נורא יפה, זה גם נורא מחזק, זה נורא, נורא נותן כוח, אבל אם הוא בא אליך, אז הוא מספר לך, מה הוא מספר לך? כמה אתה חשוב לו וכמה אתה יקר לו, יצירות אמיתי, זה לא יכול להיות לספר. כמה הוא מוכן למענך, כמה הוא רואה זכות, אם הוא לא מוכן לקבל הוצאות, אז בכלל, מה, למה, מה איזה פר? כי כן, שמואל בעצם, הוא באיזושהי צורה, הוא הפוך מאוד, הוא שונה מאוד מאוד מאלי, הוא מטיל, הוא מפרט את כל מרכז הכובד. הוא מעביר את מרכז הכובד ל... מה עם המשכן? שמואל לא רוצה משכן? הוא אומר, בונה משכן, הוא טובה מאיתנו לבנות משכן. הוא אומר, משכן בונים בלב. זהו. אני רוצה שתבנו משכן, משכן בלב. שכל אחד ואחד יפתח קודש הקודשים, מנסה להדליק את אור המנורה בליבו, ואת הברכה הגשמית שלו לזהות בתור ברכת לחם הפנים. זה מה שאתם רוצים. אתם תשארו במקום שלכם. חשוב שתהיו במקום שלכם. זה האדמה שאתה נתן השם, זאת הנחלה, ואני רוצה, אני אבוא אליכם. אתם שווים את זה, זכות להתבד, בטח שאני לא אקח מיד איש מאומה, אני לא אקח. לא בגלל שאני מתרחק מכם, בגלל שאני לא ראוי. זה שהמתנה הכי גדולה שלי זה לעזור לעם ישראל, לזוז קדימה. יש פה איזו אמונה אינסופית בעם ישראל. לפעמים האמונה אינסופית בעם ישראל יכולה לגרום לזה ש... להשלכת אחריות. תן לעם ישראל לעשות מה שהוא רוצה, בסוף הוא יהיה צדיק. הכל יהיה בסדר, סגואציה בסוף יהיה צדיק. שמואל ממש לא שם. שמואל לוקח סופר אחריות. שמואל מגייס את החיים שלו. הוא רצה ללמוד קצת, נכון? רצה לקיים מצוות, הוא גם למד. אבל חלק גדול מהחיים שלו, כל שנה הוא עושה את הסיום הזה. כל שנה הוא עושה. ואין ילד שלא זכה להתברך מפי שמואל. אין אישה שלא זכתה להתפלל ביחד עם איזה מניין גדול. אין מי שלא שמע שיעורים משמואל. שמואל נוכח באופן מאוד חווייתי, מאוד עוצמתי, מאוד קדוש, מהשפעה שהנביא משפיע על מי שבא איתו במגע, כל זה קיים בתוך דרכו של שמואל. ואיפה המשכן? נעלם המשכן. נעלם. זה מין אמון אדיר כזה גדול בעם ישראל, אמון שנורא קשה לחיות איתו ככה. משום ששמואל מכה על ראשנו ואומר לנו, תגדלו. אם משה רבינו, סליחה, משה, אז גם משה נכון, אבל אני עכשיו בשמואל, אם שמואל, אם הרב קוק היה בא אליך הביתה, הוא אומר כמה אתה חשוב לו וכמה זה היה, בלי לדבר מילה, בעצם שהוא היה בא ויושב איתך מברר, אז היית מבין שאלו, תעביר הילוך, תעביר ארבע הילוכים, שים גז, אתה לא אוכל אחד בטלן. אתה לא מה שחשבת עד עכשיו, מה אתה כזה לומד, בסדר, אתה רואה אותו, וואו, אם שמואל הנביא בא אליי, זה נורא קשה. זה נורא, הרבה יותר קל להקטין ראש לך. הרבה יותר קל להקטין ראש, להיות באיזו מערכת שמציבה לך תביעות, ואתה עומד בתביעות, אלא אתה אוהב אתה מוצלח בתביעות. וגמרנו, שמואל אומר, אין פה שום תביעות. בלב, בלב, בלב. אני רוצה את הלב שלך. בשביל זה יש לי זמן, 20 שנה, זה הרבה זמן. והמחירים, אני מוכן לשלם מחירים מאוד כבדים. אתם יודעים, שמואל מוכן לשלם מחירים מאוד כבדים. אם שמואל היה יוצא בזה עירך מחירה, בזה כפייה, כפייה לא ממשית, אלא כפייה באווירה, בלחץ, אפשר להקים ככה דברים נהדרים. אם אתה בונה לחץ והישגיות ותחרותיות, ומה נחשב ומה לא נחשב, מהר מאוד אתה מקבל הישגים בכל תחום. מהר מאוד, בישיבה לומדים יותר טוב, ולומדים יותר בכפילה, ואם זה מקומות של ספור, בכל מקום משקיעים אתה יוצא פרמטר ותביעות חיצוניות. אז באופן הישגי אתה מגיע לתוצרים הרבה יותר מצוינים. אבל זה מעניין את שמואל כל הדברים האלה. שמואל רוצה את הלב. למה הוא רוצה את הלב? כי ככה הוא נולד, כי אמא שלו מצאה בתוך הלב שלה את אלוקים. לא רק בתוך הספרים, בטח מתוך הספרים. בלי ספרים לא היה לסיכוי. אבל אמא שלו, בלידה שלה, תשאלו את חנה מה היא עשתה, אין לו מושג מה היא עשתה. הייתה אמא טובה. בטח גם שכנה טובה, אני חושבת שהיא סתם אחת פשוטה. אבל חנה בעצם היא זאת שגלגלה את כל מהלך ספר שמואל. זאת אומרת, היא זאת שהקימה את הנבואה, והיא זאת שהקימה את המלכות, והיא זאת שמביאה אותה לשלם את המקדש. למה ככה? כי זיהתה, היא לימדה איך היא פרצה את ההכרות שלה. על ידי זה שכל הברכה והקדושה שהייתה בבית אלי הייתה קיימת גם בה. והיא מלמדת שעל גבי זה ומתוך זה היא יודעת לזהות אלוקים בחיים. אז שאנחנו וישראל באמת באמת תורה, שבאמת אם עובדים קשה וזהים שזה תורה, אז שמואל אם תרצו לקרוא לזה סוג של אנרכיסט כזה. נגד מסגרות. מאוד נגד מסגרות. נראה את זה בפרק ח' בעוצמה הרבה יותר גדולה, שהוא לא רוצה את המלוכה. הוא נגד מסגרות. הוא נגד מסגרות כי לא צריך את המסגרות. מסגרות הן כלי עזר שעוזר הרבה. אז אם אתה נכה, תשאר את כיסא גלגלים, זה לא בושה. אבל אם אתה לא נכה ותושב את כיסא גלגלים, זה בושה כבר. כן? זה בושה, כי למה? למה שלא תתאמץ? אתה מסוגל. אז שמואל אומר לעם ישראל, אתם מסוגלים, אתם מתקיעים, אתם גדולים, אתם קדושים. אני רוצה ללכת איתכם. יש לי עוד דקה. בשעון. לא יש לי עוד קבוצה. אבל לכבוד התאריך. והלך מדי שנה בשנה, יש פה ארבעה מקומות שהניסוק, לפי חזל הוא הלך לכל המקומות. אז למה יש רק ארבעה מקומות? שימו לב, בית אל, גלגל, מצפה ורמה. אנחנו מזהים את גלגל, פחות או יותר זה באזור יריחו, נכון? בית אל, כנראה באזור בית אל. רמה זה כנראה המקום המכונה היום נבי סמואל. שכונת רמות נוגעת על זה. ואיפה זה המצפה? לא יודע. אז אני יכול ליצור משולש במקום מרובה משלוש המקומות. זה יצרים כמשולש הזה. הוא הולך לכל המקומות, איפה שהיה הכי יקר, זה באזור המשולש הזה. נבי סמואל, בית אל גלגל. אז כנראה מרובה, כי היה שם גם את המצפה. אבל בערך פחות או מה שיש לנו. מעבר למה שהוא מסתובב כל שנה בכל מקום, יש לו חיבה מיוחדת לאיזה משולש ומרובה שהוא מחפש שם משהו. מחפש שם משהו. מה הוא מחפש? משהו. מחפש את ה... מה שכולם מחפשים. הוא מחפש את המקום שכבר, כיוון שהוא הגיע, הוא צריך להתגלות. יש איזה מקום אחד שעוד אף פעם לא יודעים איפה המקום שיבחר השם. אבל שמואל מרגיש שזה קרוב, שמואל מרגיש שזה מגיע. שמואל מרגיש שבתוך השטח ארץ הזה, המקום המופלא הזה שאלוקים הבטיח שפעם הוא יגלה לנו איפה הוא, המקום שבו נעקד יצחק והמקום שבו מגלה בית המקדש, מתחילים להרגיש אותו, לא כולם, רק שמואל מסתובב, 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 מסתובב ורוצה. שנגיע אליו, נגיע אליו לא גיאוגרפית, נגיע אליו בלב. בזכות המקדש שכל אחד בונה בליבו, אז בסופו של דבר יבנה בעזרת השם מקדש. ואתם יודעים, זה מפורסם, נכון, שכ"ח באייר זה יום לידתו של שמואל הנביא. יום היעלותו של משה, של שמואל הנביא. לא מיוחד כ"ח באייר. למצבה של הרב זצ"ל כתוב, לא יודע למה. אבל זה היה הרבה לפני שמיכאל ששת הימים. כתוב, מתי הרב נולד? זין אלון. אתה רציני אתה. אבל כתוב, עלה לירושלים, כן, משהו כזה, נכון. עלה לארץ, כך כתוב את זה, עלה לארץ בכ"ח אייר תשס"ד, עלה לירושלים בכ"ח אייר תרפ"א. אולי, למה היה כל כך חשוב לכתוב את הכ"ח אייר הזה? לאף ציוד היה חשוב לכתוב. זה הרבה לפני, תרפ"ק, זה כבר נכתבה המצורה. יש בשמואל איזה משהו כנראה שקשור ליום הזה, כל טוב.